אתן מאזינות למשפחה פודקאסט.
היי, שלום יקרה, טוב שבאת לפה היום. דמייני לעצמך שהגעת לארץ זרה. את מצוידת בתרגומון אוטומטי שאמור לתרגם את המילים שאת אומרת לשפה האחרת שאת לא מכירה. את אמורה להגיע לתחנת אוטובוס ואין לך מושג איפה היא נמצאת. את ניגשת למישהו ושואלת איפה תחנת האוטובוס הקרובה. בתמורה הוא מניח לך כמה טישויים ביד והולך. את מניחה שמשהו בהגייה שלך לא היה ברור מספיק, אז את ניגשת לאדם אחר ומבקשת לדעת בקול גבוה יותר, חד יותר וחתוך, בצורה יותר ברורה, איפה תחנת האוטובוס שאת מחפשת. ושוב את מקבלת ליד מספר טישויים מקופלים. אפשר לשער שאחרי ניסיון חוזר ועוד אחד וערמות טישויים הולכות ומתגבהות, תיכנסי לתסכול, מצוקה ואולי אפילו כעס על מי שמחר לך את המתורגמן הבעייתי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, אחרי כל כך הרבה ניירות טישו, הצורך בלמצוא את תחנת האוטובוס לא נעלם מתישהו? התשתש? כמויות כאלה של טקסטיל בכל זאת? שאלה מוזרה ומצחיקה, נכון? מה זה קשור? אני צריכה להגיע למקום כלשהו, אין לי שום כמות של חבילות טישו שתיתן לי את זה. אכילה רגשית שיכולה להתבטא גם באכילת יתר וגם באי-אכילה, היא התעלמות מצורך. לפעמים מצורך פיזי, לפעמים מצורך רגשי, אבל בבסיס שלה היא התעלמות. איך מייצרים חיבור במקום שבו יש ניתוק, מיסוך ולא מעט מאבק? היום נדבר על אחד הצעדים המשמעותיים להשגת שליטה על האכילה דרך חיבור לצרכים ועל התמודדות עם דחף. אז פתיח והתחלנו.
אוכל נפש. שירי כהן מדברת על הקשר בין אוכל לרגש. והפעם, התמודדות עם דחפים.
כשאנחנו מדברות על שליטה, יש שני סוגים של פנטזיות שמלווים כמעט כל אישה באכילה רגשית. בפנטזיה הראשונה והרווחת, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. לאכול כמה שאני רוצה בלי לשלם על זה כל מחיר. אני רוצה לחיות בעולם שבו אני אוכלת מה שבא לי, כמה שבא לי, שהקירות יהיו מוקרמים והכיסאות מסוכרים ובאופן כללי שהכל יהיה מוקצף, ואני אוכל בלי גבול וישאר רזה, בריאה ומרגישה טוב לעולמים. בפנטזיה השנייה יש חלום על שליטה מוחלטת, על להיות מאוד מאוד חזקה. היעדר מעידות, מה שנקרא, להחזיק מעמד, באיזשהו סוג אכילה, תפריט, להיות האישה הזאת המושלמת, הראויה, מעוררת הערצה וגאווה שמספיק חזקה מול האוכל, והוא פשוט לא מדבר אליה בכלל. בשני סוגי החלומות יש בעצם את אותה גישה בעייתית לאוכל ולגוף שנע בין קצוות. משום שבעולם שאין לי בו שום גבול, זה עולם שאין לי בו ביטחון. ואין לי שם תקשורת. אין לי תקשורת מיטיבה עם הפרטנר שלי, עם הגוף שלי, ובעולם שבו הגבולות הם נוקשים ורובוטיים, בחלום השני, זה שוב עולם של ניתוק וחוסר ריאליות והתעלמות מצרכים שהם יותר רכים וגמישים שלנו כבני אדם, שאינם רובוטים. שליטה רגועה לא מגיעה מלהחזיק מעמד. החופש האמיתי לא נמצא בלאכול, והחופש האמיתי לא נמצא בלא לאכול, החופש נמצא ביכולת לבחור בשתי האפשרויות בצורה שווה ללא מאבק. אבל אם אני חיה בעולם, שבו המתרגם הצרכים שלי משובש, וכל צורך מתבטא כבא לי לאכול, באופן מאוד אוטומטי אני מוצאת את עצמי מעמיסה ניירות טישו, או במקרה שלנו הררי אוכל, באופן שנראה בלתי נשלט, כמעט לחלוטין. אכילה רגשית היא התעלמות, והתעלמות לעולם לא גורמת לצרכים להיעלם. מה היא כן גורמת? היא גורמת לאותם צרכים מודחקים רק לגדול ולגדול ולטבוע את המימוש שלהם בצורה יותר ויותר חזקה, יותר ויותר אגרסיבית, מה שמתבטא בפועל בצורה חיצונית בעוד ועוד אכילה. ואני רוצה שנבחן רגע יחד את הצרכים מהם אכילה רגשית מתעלמת. באופן מעניין, הצורך הראשי שנתעלם ממנו באכילה רגשית יהיה אוכל, רעב, רגע. אבל אכילה רגשית פירושה לאכול, אז איך אוכל יכול להתעלם מרעב? אכילה רגשית היא לא סוג של מאכל. שוקולד הוא לא סוג של מאכל בושה, ורביולי הוא לא נפילה. אכילה רגשית היא הגישה. היא הסיבה שבגללה אני אוכלת, היא המוד שאני נמצאת בו כשאני אוכלת, היא ההקשבה או הניתוק שלי מתחושות הגוף והנפש, ההתפוצצות עד לקצה או האכילה המתונה והקשובה, ובעיקר צורת הבחירה. כשאני בוחרת במשהו ממקום רגוע ולא נאבק, זה נשמע כמו סאונד נמוך, סביר, מנגינת רקע בחנות בגדים סולידית. יש איזה דיון פנימי קצר אולי, החלטה ובעיקר שקט בראש. כשאני בוחרת ממקום רגשי, יש רעש. המון, המון, המון רעש. טיעונים, האשמות, כעס, חרדה, התגוננות, ולסיום, ניתוק. זה לא מה שאני בוחרת, זה איך שאני בוחרת. אז יכול להיות שאני מתעלמת מהעובדה שאני צריכה לאכול, כי זה אחד המאפיינים של חוסר שליטה באוכל, פחד וניתוק מתחושות רעב, חוסר אמון בגוף שלי ובהלה של ממש ממצב של דחף. יכול להיות שזאת התעלמות מצורך פיזי אחר, כמו צורך בשינה, במנוחה, צורך בנוזלים או בתנועה, וכמובן יכול להיות שזו התעלמות מצורך רגשי. צורך בחיבוק, בהגנה, באנרגיה טובה, בעניין, בהערכה, בהתחדשות, בנחמה. אז עולה איתות מהגוף, עולה איתות מהנפש. הרבה פעמים עולה איתות משניהם יחד, וכשהגוף חסר, וגם בלב יש איזה חוסר רוגע, זה אחד השילובים הכי עוצמתיים שדורשים מענה מיידי והרגעה מיידית, ושם מגיע הדחף והבא לי משהו. עכשיו, כשיש לי מנגנון התעלמות מצרכים, השלב שבו אני בכלל מתעוררת לשים לב שיש לי צורך הוא שלב הבא לי. ומכיוון שיש לי היסטוריה של מאבקים וכישלונות, הרבה דעות על אוכל אסור, משמין ובעייתי, על גוף שצריך להיראות כך וצריך להיראות אחרת, אני לא יודעת מה אני צריכה. אני לא פנויה בכלל לשמוע את זה. אני יודעת היטב שבא לי עכשיו ושזה לא בסדר. ובדרך כלל בא לי במאכלים שאינם עלים ירוקים, ונוצרת הישאבות לתוך המאבק. לאכול או לא לאכול. אני אצליח לשלוט ולהתגבר, או אני אקשל ואפול. וכאן מתחולל מעגל הקסמים הכי לא מקסים שיש בעולם, ושימי לב איך השרשרת הזאת נראית וממה היא בנויה. יש לי צורך. הצורך מדבר. איך צורך מדבר? הרי הגוף לא דופק לי על דלת המוח ואומר, היי, שימי לב, אני זקוק כרגע למנוחה, תיקוף, איקס סוכר, וואי חלבונים, נכון? זוכרת את השפה הזרה? לצורך יש שפה, דרכה הוא מדבר. והשפה שלו היא דרך הרגשות. כמו החלוקה של האוכל לטוב ורע, גם ברגשות יש לנו חלוקה לרגשות טובים ורגשות רעים. אבל רגשות הם לא טובים ורעים, רגשות הם גלאי צרכים. הם הדרך שלי להבין צרכים של עצמי ושל אחרים. נכון, נעים יותר להרגיש שמחה מאשר עצב, אבל עצב הוא למשל הדרך לגלות שמשהו לא טוב לי. אבל אני בהתעלמות, כלומר המתרגם שלי לא שומע צרכים. וכשעולה צורך ועולה חסר, עולה תחושה שאני לא רוצה להרגיש. אולי היא גם מאיימת עליי. נדמיין רגע כל תחושה שמבטא צורך. זה יכול להיות שעמום, מצוקה, דחק. ודרך אגב, גם רגשות שנתפסים כחיוביים יכולים להיות קשים להכלה, כמו שמחה שקשה לי להכיל או התרגשות. נדמיין את התחושה הזו נוצרת בבטן ומתחילה לעלות מעלה בכיוון הגרון. עכשיו היא נמצאת בגרון וכמעט יוצאת החוצה לאוויר העולם, אבל אני לא רוצה להרגיש את זה. אני רוצה לטשטש את התחושה, היא לא נוחה לי, היא מאיימת עליי. כל זה עד כה מתרחש בדרך כלל בלי מודעות. הרצון לטשטש את הרגש שבא לספר לי על הצורך שלי כרגע נשמע ככה. בא לי משהו. פה אני נכנסת לתמונה מה שנקרא, והנה הגלגל המתגלגל. עלה צורך, הגיע רגש, רצון לטשטש, בא לי, ואז המאבק. אחרי המאבק מגיעה הבחירה, או שאני אוכלת או שאני לא אוכלת. ולפני שאת צועקת, היי, אבל זו בדיוק השאלה, האם אני אוכלת או לא אוכלת, האם הצלחתי או נכשלתי. אבל בואי נוריד רגע את הלהטות של המוח שעובד עלייך ונראה שהתוצאה היא בכל מקרה אותה תוצאה. אם נכשלתי במאבק ואכלתי, מגיע רגע של הקלה, זהו, נפלתי, זה מאחוריי, אבל רגע אחרי אני מבואסת, חסרת אונים, מותשת, כועסת, ובעצם מה קרה? התעורר צורך בשליטה ובאיזון, שמתבטא על ידי אותם רגשות לא פשוטים של בושה, כעס, חוסר אונים. ומה אני רגילה לעשות עם רגשות? לטשטש אותם. איך? בעזרת עוד אוכל. ואז אני מרגישה נורא, לא רק שנפלתי ואכלתי, עוד הוספתי חטא על פשע ואכלתי עוד. ושוב הרגשה קשה, ושוב ניסיון לברוח מלהרגיש אותה, ושוב אוכל. והנה לנו גלגל קסמים. אז מה קורה אם אני נמנעת? אולי הפתרון הוא לא לאכול. אז כשאני נמנעת ומתאפקת ומצליחה מה שנקרא בעברית יפה ותקינה לסתום את הפה, האם המאבק באמת נגמר? יש שקט בראש? לא. אני מרגישה עשוקה, חסוכה. אנשים אחרים יכולים לאכול ואני לא. המאכל ממשיך לשוטט לי בראש. אז תחושת החסך גדלה וההתעסקות בראש עם האוכל גוברת, ולפעמים מאכל באמת לא טעים במיוחד, יבש, פג תוקף, הופך בדמיון למסעת נפש מייצרת עושר מעין כמותה, ונוצר לנו בור חדש, מצוקה. צורך בשחרור, צורך בחופש, עולים רגשות שאני לא רוצה להרגיש, עולה צורך לטשטש, ובהזדמנות הקרובה אני נופלת שוב ואוכלת בלי הגבלה ביסקוויטים שעבר להם התאריך. והאכילה הזו, אם דמיינת קודם את הרגש מתבשל בבטן ועולה כלפי מעלה בגרון, עכשיו תדמייני איך האוכל מגיע ופשוט דוחף חזרה את הרגש לתוך הבטן. אני פשוט דוחפת פנימה את הדבר הזה, המעצבן, המרגיז, המביך, המאיים, שאני לא רוצה להרגיש, ואני סותמת את הגולל באמצעות הרבה אוכל. אפילו פיזית, הפעולה הזאת עוזרת לי להלחש את ההרגשה. כי כשאני אוכלת שלא לצורך, ובמיוחד כשמדובר בכמות גדולה, הגוף צריך לגייס את כל המערכות שלו כדי להתמודד עם ההצפה הלא מאוזנת הזו. מערכת העיכול דורשת את כל תשומת הלב. הטעמים, בדרך כלל, נכון, מתוק, מלוח, דורשים הרבה גיוס של כל המערכות להתמודד איתם, מה שמרגיש בפועל כמו ערפול כזה, עיניים נעצמות, התפוצצות, אני לא יכולה להתעסק בו זמנית עם כאב אחר, אני לא פנויה להרגיש אותו. אני צריכה כרגע להתמודד עם מערכת העיכול המוצפת. זה מציל אותי זמנית מלהרגיש את אותו הדבר. בנקודת הזמן שהגלגל המתיש והסיזיפי והבלתי נגמר הופך בעצם לכזה, אני שואלת את עצמי את השאלה הכי לא נכונה שאפשר לשאול. לאכול או לא לאכול? אני אצליח להתגבר או שאני אפול ואוכל? ועל פי המבחן הזה יקבע גם המשך היום שלי. השאלה היא לא רק אם אני אצליח או אקשל עכשיו, אלא איך ייראה היום הזה עד תומו, ולפעמים איך תיראה מחצית השנה הקרובה. המוח דוהר החוצה וקדימה. וכשאנחנו רוצות לעשות שינוי, אנחנו רוצות לעשות תנועה הפוכה לחלוטין. ללכת פנימה ואחורה. במקום החוצה וקדימה, פנימה ואחורה. במקום לפנות לשאלה לאכול או לא לאכול, אני רוצה לפנות אליי, לתוכי, ולשאול איך אני מרגישה. מה שלומי? מה קורה איתי? מה עובר עליי? ובמקום לרוץ קדימה לשאלה מה יקרה ולאן תוביל הנפילה המפחידה, אני רוצה להתבונן דווקא אחורה ולשאול את עצמי מה קרה שם? מה הדבר שעורר את אותו דחף, את אותו צורך להופיע? אני רוצה לעצור רגע ולשאול את עצמי מה שלומי? בשלב מתקדם יותר, אם הצלחתי לתת שם למה שאני מרגישה, מקום לרגש הזה, בלי לשפוט אותו או לנסות להתעלם ממנו, אני אבחן מה הצורך שלי. על איזה צורך בא הרגש לאותת. ואם יש לי צורך, את זוכרת, התעלמות ממנו רק תגרום לו לגדול, להתעצם ולטבוע את המימוש שלו ביתר סט. הניסיון הנואש להכריז על צרכים רבים כמיותרים, כמעיקים, כמעידים על פינוק או בלתי אפשריים, לא עובד. ההקשבה הבוגרת לצורך שעלה בי, גם אם אין לי את היכולת לספק אותו, גם אם הוא לא הכי נכון בעולם, היא תחילת השינוי. והבחירה? אני רוצה לזכור שברגע העצירה הזה, אין כדי להחליט אם אני אוכל או לא אוכל. סביר להניח שבתחילתו של שינוי, אני ברוב הפעמים אוכל. למרות שאני ארגיש שאין לי צורך באמת באוכל ואנרגיה כרגע, מכוח ההרגל. אבל ברגע שאני אבין שהחיבור שלי לצרכים ולרגשות הוא מה שייצר את השינוי, ושם נמצאת ההתקדמות האמיתית, בלי לריב עם הבחירה שלי, לאכול או לא, תיפתח אפשרות לחופש. ובחופש יש לי את האפשרות לאכול, ויש לי את האפשרות לא לאכול. אבל זה לא בא מתוך מאבק, אלא מתוך חיבור ובחירה רגועה. אז איזה צעד תעשי עוד היום כדי להפנות מבט פנימה ולהקשיב? ללמד את המתורגמן הפנימי שלך להתחיל ללמוד את השפה של הגוף. אני מאחלת לך המון הצלחה, ותודה שהיית איתי, ולהתראות. אתן האזנתן לאוכל נפש מבית משפחה פודקאסט. אני שירי כהן, ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-6523-820, שלוחה 19.